רצונות. גם כן אנחנו לומדים את זה בהקדמה לפנים מירות ומסבירות, שיש לנו רצונות לתאוות בהמיות, לכסף, כבוד, מושכלות. אז קנאה, תאווה וכבוד, כן? על ידי קנאת סופרים תרבה חוכמה, אנחנו עוברים מכבוד למושכלות. על ידי התאווה אנחנו עוברים מרצונות בהמיים לכסף, ורצון לכסף, ועל ידי כבוד אנחנו עוברים מרצון לכסף, מרצון לשליטה. זה נקרא שעל ידי גימל נטיות האלו, קנאה, תאווה וכבוד, אנחנו יוצאים מהעולם הזה לעולם הבא, לעולם הרוחני. לאט לאט מרחיבים דעתנו וכלים שלנו במוח וליבה, מרחיבים אותם עד כדי כך שזוכים באמת לתאווה להשם דווקא, שרוצים בכל לב ונפש להרגיש ולגלות את הבורא, ואז מקבלים יציאה או כניסה, יציאה מעולם הזה וכניסה לעולם הבא. זה נקרא שקנאת אהבה וכבוד מרחיבים דעתו של אדם, שזוכה לדעת תורה במקום דעת הבהמי. שדעת הבהמה היא פועלת רק לפי החמישה חושים, דעת התורה זה נקרא שהולך כבר לפי האור. זהו. יש עוד משהו? תקרא עוד משהו. תקרא אין עוד מלבדו.
מאמר ראשון, אין עוד מלבדו.
אנחנו לומדים שיש בורא ונברא. כן? ואין חוץ מזה שום דבר במציאות. עכשיו, אז מה זה בורא, נברא ושכינה? כן? ישראל, אורייתא וקודש בריך הוא. יש כל מיני כאלה משולשים כאילו יש כאן. כן? השכינה נקראת התגלות הבורא כלפי הנברא. הבורא זה בורא, הנברא זה נברא. הקשר ביניהם, שבורא מתגלה כלפי הנברא, נקרא שכינה. איך שבורא מצטייר כלפי הנבראים. הבורא כלפי הנבראים, כמו בלבית כלפי האורח, מראה את עצמו כאילו שהוא סובל, שמח, שיש לו איזה מין רגשות ואופני כאלה מצבים כמו שיש לנו, שנוכל להבין אותו, שנוכל באיזושהי צורה להתקשר אליו או אמו. לכן הצורה שהוא מביע את עצמו כלפינו נקראת שכינה. אז הוא מראה לנו שבזמן שאנחנו לא יכולים לקבל ממנו כל טוב מה שהוא הכין, ושבאמת שזה כל טוב, רק אנחנו עוד לא מבינים מה זה ולא מסכימים עם זה, כמו ילדים קטנים חושבים שזה יש עוד משהו חוץ מזה. כן? אז אם אנחנו עדיין לא הגענו להכרה מה זה טוב, ולמצב שבאמת נכללים בטוב הזה, אז הוא מראה לנו את הצער שלו, כמו בלבית, כלפי האורח. ואז מה שאנחנו מרגישים, זה נקרא צער השכינה. וההפך, אם אדם זוכה לזה שהוא משמח את הבורא, זאת אומרת שהוא נעשה במשהו דומה לבורא, אז בורא מראה לנו עד כמה לאותו אדם, עד כמה שהוא מרוצה ממנו, עד כמה שהוא שמח ממנו, בהרגשת האדם, כך האדם מרגיש. ואז ההרגשה הזאת בתוך האדם, מהבורא היא נקראת שמחת השכינה. זאת אומרת, מי היא השכינה? השכינה זה כלי שנמצא בתוך האדם, שבו בורא או מתגלה או מוסתר, אבל ששם אדם מרגיש איזה מין קשר יש בינו ובין הבורא. או יותר נכון, לא קשר, איזה מצב רוח, איזה נחת רוח, או ההפך, עצבות חס ושלום, הוא גורם לבורא. זאת אומרת, כלי שבו אני מרגיש את הבורא, נקראת שכינה שלי. זהו. זה לא שיש איזה דבר מחוץ לי, מופשט, שנקרא שכינה. כן? התגלות הבורא כלפי נברא. בתוך הנברא. נקרא שכינה. הקושי במושג הזה, מפני שעד שאין באדם את הכלי הזה, עד שהוא לא מרגיש מה זה התגלות השם אליו, אז נראה לו שיש בורא ויש נברא ויש משהו, אומרים שכינה, מה זה שכינה, מי זה שכינה? יש איזה מין דבר כזה שאני לא יודע איפה לקשור את זה, איפה להדביק את זה, איפה ללמוד למצוא את זה. אלה שיחפש את זה בפנים. זה ממש מה שנמצא בתוכנו. ממש כמו שאתה מרגיש, נגיד, את החבר שלך, שיש לך איזה מקום ששם יש דמותו, ככה זה דמות השם בתוך נברא, נקרא שכינה. הסתלקות השכינה, התרחקות השכינה, התגלות השכינה, זה בעצם אותן מילים שהתגלות הבורא, התקרבות הבורא, או התרחקות, הסתרה. ככה זה. עוד שאלות? כן. כן. להצטער בצער השכינה או לשמוח בשמחת השכינה, זה נקרא, זה כלפי הבורא. ששכינה זה הרגשה שלי, איפה שאני מרגיש אותו, אז אם אני מרגיש שטוב לו, אז אני שמח, זה השמחה שלי, לא מה שקורה איתי, אלא מה שקורה לו מהמעשים שלי, זה קובע יחס, זה קובע המצב שלי. זאת אומרת, יכול להיות שאני נמצא, אני אישית נמצא במצב יותר, נמצא במצב קשה. אבל אם אני מרגיש יחד עם זה, שבזה אני משמח לבורא, שאני מרגיש שמחת השכינה, אז זה בעצם החיות שלי. זה נקרא לשמוח בשמחת השכינה. או להצטער יחד עם זה. זאת אומרת, ש... מה שאני גורם לבורא, זה יהיה שמחה שלי וזה יהיה הצער שלי. שאני אשתווה עמו ברגשות האלה. שטוב מה שמובן אצלו זה יהיה מובן אצלי. שרע מה שמובן אצלו יהיה מובן אצלי. שאנחנו נשתווה גם במוחה גם בליבה. יש לי בורא מוח, יש לי בורא לב, לשכינה כן. בהתגלות שלו אליי, איך שאני מפרש אותו, איך שאני מפנח אותו, יש לו מוח, יש לו לב, יש לו דיבור, יש לו יחס. כן? כי כלפיי הוא מתגלה לפי ההבנה שלי, לפי איך שאני בנוי. הוא מתגלה בכלי שלי. עוד. לא? כן. הבורא מתגלה כלפי נברא כבעל החיסרון. זה פלא. אבל עדיין בעל הבית מתחנן, קח ממני, תאכל, הכנתי בשבילך. בטח בעל חיסרון. רגע, ומלכתחילה הוא לא בעל חיסרון שברא אותנו? אומרים שזה חיסרון ללא חיסרון, שזה לא חיסרון כמו שאנחנו מבינים חיסרון של המקבל, זה חיסרון של המשפיע. שמדרך הטוב להיטיב. אז מדרך הטוב להיטיב, זאת אומרת, אם אתה אם יש לך מידת ההשפעה, אז יש לך חיסרון להשפיע. אז זה נקרא חיסרון, זה לא חיסרון. אבל בעצם זה חיסרון עוד יותר גדול, כמו שיותר מ... מה שעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להעניק. ולכן, חיסרון שלו הוא אינסוף יותר גדול מחיסרון שלנו. ולכן, נברא שמגיע לזה שקונה חיסרון כדי להשפיע, כלי שלו מנר דקיק, מכלי הקטן, הקטן מאוד, הופך להיות לכלי אינסופי. כי איזה כלי יש בעצם בעל מנת לקבל? בעל מנת לקבל יש לך רק מה שאתה יכול לקבל כאן בעולם הזה, ברמה הזאת שנקראת העולם הזה, זה נקרא תענוגים לבימיים, לכסף, לכבוד, למושכלות, או תענוגי הקליפות. אבל תענוגי הקליפות לא יכולים להיות יותר מהשקה, מה שהם עושקים מהקדושה, לא יותר מהגניבה קטנה. לא, אי אפשר פשוט ברצון, רצון לקבל הוא לפי טבע שלו לא מסוגל לקבל יותר. זאת אומרת, נגיד לקליפות היה אפשר לקבל כמה שהם רוצים, הם לא מסוגלים. זאת אומרת, תתן להם הכל. אם אתה תתן להם הכל, הם בכלל לא יוכלו שום דבר לקבל. ככה, בגלל שאין להם, הם יכולים קצת לגנוב דרך קדושה. אבל אם לא הייתה קדושה, אלא רק רצון לקבל, הוא היה ריק, הוא היה מת. כי ברגע שאתה ממלא אותו, נעלם התענוג. כי אין חיסרון, אין תענוג. מפני שקדושה לא נותנת לקליפה להתמלות, בזה היא גורמת לקליפה הערה מבחוץ, וקליפה כאילו נהנית מזה שיש משהו מבחוץ, שיש קדושה, שהיא רוצה את זה, שקצת מקבל את הערה. איך להגיד, שיש לה משהו, במשהו לחיות, שיש משהו לגנוב. היא כבר חיה מזה שיש משהו לגנוב. אבל בזה שיהיה מותר לגנוב, לא תוכל לגנוב. היא לא תוכל למלות את עצמה. אנחנו רואים את זה בחיים. תן לאדם, נגיד ככה תגנב. תן לו את הכסף. לא. מה הם גנובים עם טאקו? מה זאת אומרת? הוא לא רוצה, הוא רוצה את זה דרך כדרך הגניבה. הוא לא יכול בצורה אחרת לחיות, זה לא ייתן לו תענוג. בהרבה מקרים כאלה אנחנו רואים את זה. כן? בהרבה מקרים. נגיד, אדם אוהב לעשות שני דברים בבת אחד. נגיד. נגיד, נסי נמצא בעבודה, בבית אם הוא נמצא, הוא שוכף עם העיתון. אבל בעבודה הוא קורא, נגיד, ספר לימוד שלנו. למה? בזמן העבודה הוא גם כן קצת גונב. יש לו הרגשה שהוא מרוויח עוד משהו. אני מכיר אותו קצת. זהו. כן, אני זוכר, אני יודע כל הדברים האלה מעצמי. מה זאת אומרת? שאין לרצון לקבל בצורה ישרה אפשרות להתמלות. ואז יוצא לנו שכל הרצון לקבל שבא מעבר לעולם הזה, זה בא רק מרצון להשפיע. ובאמת רצון להשפיע הוא אינסופי, ורצון לקבל רק כמה ש... כדי לחיות הוא מקבל. זאת אומרת, כמו שבחינה א' קיבלה מבחינת שורש, לפני שהתחילה להרגיש בעל הבית. זה הכל. זאת אומרת, יש תענוגים, אבל כדי לחיות. ותענוגים האלה כל פעם נגמרים, ואתה חייב לחדש אותם. כי אם הם יהיו קבועים, אם אכלתי פעם אחת בחיים, ולא הייתי צריך יותר לאכול, לא הייתי מרגיש תענוג כבר מאוכל, גמרנו, הוא כבר לא קיים בשבילי. כן? אם פעם הייתי עייף, ונחתי, הרגשתי תענוג ממנוחה, והוא לא היה נעלם, אף פעם לא הייתי יכול יותר ליהנות. כן? כי תענוג ממלא את החיסרון, ואז נעלם. ואז ככה הייתי גומר את כל הכלים שלי, והייתי מת. אלה מפני שתענוגים כל פעם מתחדשים, והם מתחדשים כדי לתת לנו אפשרות לחיות. כן? כל פעם, אני שוב רוצה לאכול, אני שוב רוצה לנוח, אני שוב רוצה תענוגים בימיים, עוד משהו להשיג, עוד משהו להתמלות. זה נותן לי הרגשת החיים. כן? זאת אומרת, זו צורה היחידה שיכולה לתת לרצון לקבל לחיות. אם הוא היה מקבל פעם אחת, וזה לא היה נעלם התענוג, זה היה כללה ולא ברכה. אנחנו חושבים, אכלתי, כל כך נהניתי, למה אני לא נמצא כל הזמן בהנאה הזאת? אתה לא יכול. אם היית ממשיך הנאה הזאת קצת יותר, היא הייתה נגמרת. וכבר אף פעם לא היית יכול להרגיש תענוג. לכן ברצון לקבל יש התפשטות התענוג והסתלקות מעצמו. כן? זה מלמעלה, ככה מסודר לנו ממש איך להגיד, בחסד. וממחסום והלאה, כל הכלים שלנו מקף שמאל שאנחנו מקבלים מהקליפות, כל הכלים האלו הם מרצון להשפיע, לא מהקליפה. כי רצון לקבל בקליפה הוא בא מזה שהקדושה מגרה אותה שיש תענוגים. ואז בקליפה יש כנגד זה רצונות לתפוס תענוגים. אבל איזה תענוגים? תענוגים דה השפעה. רק קליפה חושבת שהיא יכולה לקבל את התענוגים דה השפעה, לגנוב אותם וליהנות מהם. אבל היא רק חושבת את זה בגלל שיש הסתרה. אם לא הייתה הסתרה וקליפה הייתה יכולה לקבל כל האור בתוכה, מיד היה לה הכל נעלם. לא הייתה מרגישה שום דבר, היה מוות. אתה מבין? זאת אומרת, לא נותנים לקליפה להתמלות, אלא רק בגניבה קצת לקחת, כדי שיהיה לה רצון גדול. ואנחנו צריכים לקחת את הרצונות הגדולים האלה, ועליהם להרכיב מסכים. אתה מבין? לכן, קדושה היא מחיה את הקליפה. כי אין אפשרות אחרת שיהיו רצונות כל כך גדולים. כל הרצון שהוא יותר מבחינת שורש, זה דלת בחינות דור ישר, זה הכל הרצונות שבאות מההשפעה, מהרגשת המשפיע. לכן אנחנו, אין לנו ברירה, אלא ללכת רק בהשפעה. אחרת נשאר תמיד עם הכלים הקטנים. לכן הבורא שהוא ברא את הנברא, כביכול, אפשר להגיד שיכול לעשות משהו לגמרי אחר, מה? אבל כביכול לא הייתה לו אפשרות אחרת, כביכול, זאת אומרת, לפי ההבנה שלנו, לא הייתה לו אפשרות אחרת, אלא לברוא אותו בצורת ההשפעה, כי זה הכלי היחידי שיכול להיות בלתי פוסק בזמן ובלתי מוגבל באיכות ובכמות. ובמקבל, רצון לקבל, אם מקבל, הכל נעלם. הכל נעלם. אם היה איזה תענוג נשאר אצלנו רגע יותר ממה שהרגשת התענוג ממש, היינו מתים. אז היה מיד מסתלק את הרגשת התענוג, והיינו נשארים בחושך, בחושך טוטלי. לכן השיטה הזאת היא שיטה היחידה שאפשר ללכת לקבלה בלתי מוגבלת. בגלל זה השיטה עצמה נקראת שיטת איך לקבל, שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה. אבל המערכת הקליפה, מערכת הטומאה, היא ודאי חייבת לקבל חיות מהקדושה. וקדושה מחיה אותה, וקדושה מייצרת לה את כל הכלים שלה, כל הרצונות האכזריים שלה. זה באים מהקדושה. כאילו הקליפה זה העתקה, ההפוכה מהקדושה. כל דבר מה שיש טוב בקדושה, כנגד זה יש לו רע בקליפה. ממש העתקה. למה? כי כל ההשפעות האלה הן חייבות להיות כרצונות. הקדושה ממש היא מולידה את הקליפה, מחיה אותה ומטפלת בה, ממש כך. יותר מרצון קטן מאוד, תראה, רק לחיות כל היתר רצונות, הם כבר שייכים לצומח, לחי, למדבר, למשהו שזז, למשהו שחייב לתת ולקבל, לתת ולקבל. זה נקרא חיות, חיים, חוץ מרצון הדומם. גם בדומם יש את זה, אבל במידה. אנחנו לא יודעים, לא מבינים עד כמה שהכלי שברא בורא מחוץ לעצמו, הוא כלי כמעט ואפס, הוא ממש אינו קיים כביכול. וכל היתר מה שיש חוץ מהרצון לקבל הקטן הזה, שזה קוצו של יוד, כל היתר בא, שנתוסף לכלי הזה, זה הכל מהרצון להשפיע של הבורא. לכן לא יכולים להתגלות לאדם רצונות גדולים, השגות, הבנות, אם הוא נמצא רק בהשגת הכלי דקבלה. חייב לצאת ממנה ולהתחיל לרכוש כלים להשפעה, ואז נרחבים לו כלים. כלים דקבלה, אנחנו רואים, עד שמת וזהו. לא יכולים להתרחב יותר. הכל בא מההשפעה. מהקדושה, כל ההתרחבות. נו, נתחיל ללמוד, כן? מה לומדים? הקדמה לספר הזוהר.